לכולם, חזרנו לשמואל א', פרק כ"א. ואחרי שסיירנו בספר תהילים, שאגב מראה מה צפוי לנו, כי באמת עכשיו דוד באמת מתעד באופן מאוד עמוק את מה שהוא עובר, לאורך כל הדרך. אז התחלנו עם הבריחה שלו מגת, וראינו שני פרקים, נ"ו ולמדלד, שווינו ביניהם, ראינו באיזה, על מה כל אחד מתאר ומבוסס. עכשיו בואו נחזור חזרה לפרק א', אני לא זוכר אם למדנו את זה, אבל גם אם למדנו את זה שווה לחזור על זה עוד פעם. תסתכלו בפרק פסוק י'. הוא רוצה חרב, הוא שואל אותו, אולי יש לך אין, יש פה תחת ידיך חנית או חרב, זה ביטוי מאוד יפה, מעניין, ואין יש, זה גם מאוד מעניין, למה משתמשים בביטוי הזה, ביטוי יחידאי? וכמו עין, היש, איפה יש לך פה? כמו אן. ואין יש פה חרב? האם יש פה חרב? כן? זה מילה מוזרה באמת, לא רגילים להשתמש בה. זה מלמד, זה תמרור שמלמד, שקודם כל דוד מנמיך את הכל, כשהוא שואל את השאלה הזאת, ממש אפשר לראות שהוא מנמיך את הכל, מילה כזאת, ואם יש חרב, יצורף המדלם, ככה, שקט. ב', אפשר לשים לב שזה לא בקלות. זאת אומרת, אם, זה מה שיפה בתנ"ך, שהוא בכוונה משתמש במילים שעוצרות את הקריאה, ולא נותנות שטף. כל סופר רגיל היה כותב פה, ויאמר דוד אל אחימלך, היש בזה חרב? היש לך סכין? היש לך כך? כן, הסיבות העצירה של הקריאה. משפט ארוך ומשפט עם מילה מוזרה. יפה מאוד, הוא גם צריך להתנצל. מה בכלל המחשבה שתהיה חרב בבית המקדש? הרי אין מכניסים, לכן היא לוטה. על זה דיברנו, זה אני זוכר שדיברנו, שכלי נשק בבית כנסת חייב להיות מכוסה. ויאמר, מיד שהוא רואה, ויאמר דוד לאחימלך, ואם יש פה תחת ידך חנית או חרב, כי גם חרבי וגם כלי לא לקחתי בידי, כי היה דבר המלך נחוץ. שלוש סימן שאלה, נכון? שלוש נקודות סימן שאלה. ויאמר הכהן, אגב זה מאוד מעניין, למה הוא לא נקרא אחימלך? ויאמר אחימלך, ויאמר הכהן, למה הורידו את השם אחימלך? על זה לא דיברנו, זו פעם ראשונה שאנחנו שואלים. למה נמחק השם אחימלך? ויאמר הכהן, חרב גוליית הפלישתי אשר הקיטע בעמק האלה. הנה היא לוטה בסמלה אחרי האפוד. אם אותה תיקח לך, כך, כי אין אחרת זולתה בזה. שומעים? שלוש נקישות? זה המרחק שיש באמצע הפסוק. כן? אפשר לשמוע את גלגלי המוח של דוד עובדים. יש איזו עצירה. אגב, זה היה בהחלט מתאים שיהיה סוף פסוק, כי זה דבריו של אחימלך. ועכשיו מתחיל דוד. אז הכניסו את זה לאותו פסוק, ויש איזו המתנה. דוד עומד מול אחימלך, מסתכל לו בעיניים, אולי אפילו משפיל את העיניים, מתלבט, חושב, ויאמר דוד, אין כמוה, תננה לי. למה יש את ההפסקה הזאת? למה יש את ההפסקה? ויש פה אולי עוד הערה אחת חשובה מאוד, שהכהן אומר, חרב גוליית הפלישתי אשר הקיטע בעמק האלה. האם דוד היה אומר את המשפט הזה? דוד היה יכול להגיד, הנה, הב לי את חרב גוליית אשר היקיתי, שאני היקיתי.
גם למה
עמק האלה? שם זה קרה. הבאת אותה מעמק האלה, אז מה היא עושה פה? אז בואו נחזור חזרה ונראה את ההתלבטות שלו. בואו נחזור חזרה למה שקרה בעמק האלה, ותראו מה התרחש. זה לא כל כך רחוק, אנחנו בסך הכל שלושה, ארבעה פרקים משם. בדיוק. כן? כשהוא הגיע והרג את גוליית, עם חרבו, כן? קרת את ראשו בה, הוא כתוב שם כך. בפרק י"ז, זה היה פרק שלימדתי אתכם עם שקופיות, עשינו שקופיות פה על ה... מתי קרה כל אירוע, וראינו, כן, שהוא לוקח את ראש גוליית בידו, וכתוב שם כך, פסוק נון דלת, פרק י"ז, פסוק נון דלת. ויקח דוד את ראש הפלישתי, ויביאהו ירושלים. ואת כליו שם באהלו. תשימו לב, דבר מאוד מעניין, שמה דוד לא עושה? ויקח דוד את ראש גוליית, את זה הוא לוקח, לעומת כל האנשים שסביבו, שמה הם עושים? עטים על השלל, וישוסו את מחנה פלישתים, הם לוקחים, כל מה שמעניין אותם עכשיו זה רק השלל, ותיארתי לכם את זה באכזריות גדולה, וסיפרתי לכם את הסיפור על שעון סיטיזן, מי שהיה, וזוכר, לא נחזור עליו, למרות שהוא סיפור יפה, גם ניצלתי שם בנס, זה מצווה לספר, אבל בכל זאת, סיפרתי כבר, די. כמה אפשר לעשות פרסומת לקסיו. ומה עושה דוד ומה לא עושה דוד? לא לוקח שום דבר, גם לא את החרב. ועכשיו שימו לב מה אומר לו, מה אומר לו אחי מלך? אחרי האפוד, אם אותה תיקח לך, כך. תיקח לך, כך. תיקח לך, כך. ויקח את ראש גוליית, ואת כליו שם באוהלו של הקדוש ברוך הוא. הוא לא לקח לעצמו כלום. והנסיבות מביאות אותו עכשיו לקחת בחזרה את החרב של גוליית. מה המשמעות שהוא הביא את החרב של גוליית לבית המקדש, למשכן בנוב? שהוא אומר, מי מגיע לו החרב? מי שהרג, נכון? מי הרג? הקדוש ברוך הוא. ועכשיו אין לו ברירה אלא לקחת אותה. אתה רואה את ההתלבטות? לקחת לעצמי. לקחת לעצמי. מה אתה אומר? וואו, הנה, אתה רואה את ההתלבטות עכשיו. עכשיו זה עניין לפלפול, זה כבר לא עניין ל... לשלוש נקישות על השולחן. כן? אין לו זמן עכשיו לפלפל. מה הוא יעשה? יש פה דואג, אתה יודעת מי צריך לשאול? דואג, יש פה איזו שאלה. כוח נפש. כוח נפש. למרות שיש בזה צד מאוד מעניין לגבי איפה רוצים פלפול. שנייה אחת רגע לצד הגברי. יש פה שאלה עצומה, כי אסור לאדם להציל עצמו בממון חברו. זה כמעט יארג ואל יעבור, זה לא כמעט, זה יארג ואל יעבור. נכון? אם יש מושג שנקרא תליו וזבין, אדם מאיימים עליו, נכון? או דורשים ממנו איזה משהו, אז אני מה, רוצים את האוטו. אז אני אגיד, טוב, קח את האוטו, נותן לו את האוטו של השכן. מותר לי להציל את עצמי בממון חברי? תגיד, שתהיה את האוטו, אחר כך אני אשלם לו, יקבל אותו חדש. אבל אם זה משהו שהוא לא ניתן להישבון, אז יש סוגיה שלמה על זה. סוגיה שקשורה אגב לדוד המלך, שהוא שורף את החיטים, את הפלישתים, את החיטים, שם שהוא נלחם בפלישתים, אז שם דנים בסוגיה הזאת, האם משום פיקוח נפש היה מותר לו להזיק את ממון חברו. זה לא פשוט. אז אתה אומר פה, נו, בסדר, זה הקדש בכל זאת, זה לא ממון חברו. אבל יש לזה צדדים. אמירה לגבוה כמסירה לאדיוט, זה כבר ממון חברו. כן.
כל השאלה זה אם זה משהו פרטי או משהו כללי, בגלל זה גם
אחי
מלך נקרא
כהן.
כלומר, זה לא שאלה שלי.
אני דווקא לוקח את המילה כהן למקום אחר. שבעצם יש פה דווקא איזה, בעיניי זה קצת פשלה. של הכהן. שכאילו הכהן כאילו מוותר, כאילו בלי לשאול, באורים ותומים, בלי לשאול. אז אולי זה מה שהם שאלו. אולי ההפסק הזה, זה כן דיברנו, אני חושב, זה דיברנו בשיעור הקודם.
כן, דיברנו.
שאולי ההפסק, זה כי הרי אלא אם כן אנחנו אומרים שבאמת דואג האדומי שקרן פתולוגי, מה שמותר להגיד עליו. כל רע שאפשר לומר, תגיד, על אחד כמור. אבל יש פה איזה באמת, למה הוא נקרא הכהן? אז אולי בגלל שהוא שואל לו ברורים ותומים על השאלה הזאת, אם לתת או לא לתת, נכון? למרות שגם תגיד עכשיו, בשביל להמשיך את הפלפול הנעים, תגיד, אבל לא בשמיים היא. לא פוסקים הלכות מאורים ותומים. אם לקחת חרב או לא לקחת חרב, צריך לשאול בבית המדרש, כמו שאמרת. מותר, אסור, ליהנות מהקדש, להשתמש. אבל בסופו של דבר, כנראה דוד איבד את החרב הזאת, היא חזרה לפלישתים, כנראה. אלא אם כן הוא זרק אותה באיזה בור בדרך. אז זה דיברנו, בואו נמשיך הלאה. כן.
האם
מותר לו
כבר להשתמש במה שהוא
אומר? לא, אני חושב שפה זה... יש פה אולי משהו מעשה לסתור, שהרי מה הייתה הכוונה העמוקה של דוד בהריגת גוליאת? הרי בזה הוא יוצא לאור בתור המלך הבא. זה ברור, זה מה שקרה באמת. משם השנאה של שאול, משם הקינה. אז למה הוא עשה את זה? דיברנו על זה בעריכות כשלמדנו שם את הפרק ט' זין וי' זין. למה הוא עשה את זה? להציל את שאול. ארובתם תיקח. ישי מלמד אותו שזה מה שצריך לעשות. לא נחכה בבית עד ששאול ימות ואז תהיה מלך. לך תציל אותו. וכל ההריגה של שאול, של גוליאת על ידי דוד, הייתה להציל את שאול. הוא באמת הציל אותו. ומי שהבין את זה היטב היה יונתן. יונתן הבין את זה. הוא אומר, ראית ותשמח, הוא עשה לי תשועה, ועל ידו נעשתה תשועה גדולה כזאת. וגם שאול הבין את זה. בדיוק זה, יונתן הרי אומר, ראיתי אותך, אתה הסתכלת עליו, אתה שמחת. ועכשיו, בגלל האילוץ הזה ששאול נחרצה ויצא ממנו, קלטה הרעה מאימו, אז זה כאילו השגחת הקדוש ברוך הוא, להגיד לו, בסדר. עכשיו אתה יכול לקחת את החרב בחזרה. הוא לא ראוי לה. הוא לא ראוי להצלה שהצלת אותו.
אבל לא רק כדי להציל, כי הוא חרף מערכות אלוקים חיים.
נכון, וכיוון...
כן,
זאת אומרת נכון, אני אומר, אבל בכל זאת הדגש, כאילו מה יכול היה לתת לדוד את התחושה הזאת שהוא יכול לקחת את החרב?
שהוא מלך? שאפילו שזה נראה...
תראי, אם אני מקבל את מה שאת אומרת, זה יכול להיות נכון מה שאת אומרת, זה בהחלט מתקבל, אבל אני אגיד שני אחד, אני אשלים את המשפט, בגלל שאחר כך זה גם מחזק את מה שהוא אומר, אנוכי סבתי בכל בית אביך. כי מקום שאתה לוקח אתם ותיקח, תיקח, 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 אז אתה מעורר את הקנאה. זאת אומרת, בזה שכאילו, גם, הרי זה בדיוק מה שדואג האדומי מציג בפרק הבא, תכף נקרא את זה, הוא מציג את המרידה במלכות. זאת אומרת, הדבקתי את בית אביך במרידה, לא הייתי מספיק רגיש. ואז ברור שהמלוכה מבצבצת פה, אבל השאלה היא באמת זאת הייתה הכוונה של דוד, או שזה רק מה שנגרם, את מבינה? זה מה שנגרם, אז זה יכול להיות לא בהכרח, שכמו שהזכרת את זה, שהוא מתחילה מתכוון לקחת את המלוכה. הוא לא מתכוון בזה לקחת המלוכה, אלא יש פה איזה אין ברירה, הוא כאילו נלחץ אל הקיר, אל הלחם, על הלחם, נלחץ אל הקיר, ויפקד מקום דוד, וכאילו גם הביטול שלו, גם ייפקד מקום דוד, זה אומר, הוא ממש אומר את אותו דבר. כי כל הרעיון שלו שהוא מנגן על שולחן שאול, זה שהוא מוותר על המלוכה, כמו שאמרת, הוא מכניע את עצמו. והנה עכשיו פתאום הוא לא מכניע את עצמו, אלא אפילו הוא אומר ליונתן, תגיד שאני מורד, תגיד ששחררת אותי. וזה מה שבודק את כל העניין. אז זה בדיוק היפקד מקום דוד. אז גם פה, והיפקד מקום דוד. זאת אומרת, כאילו מחזירים את הגלגל אחורנית. אתה עשית את זה בשביל להציל את שאול, בענווה גדולה מאוד, הקדוש ברוך הוא מחזיר לך איתך. נכון? זה אתה ואני. ואולי דווקא, עכשיו בוא נדבר משהו חיובי, לאור הדיון הזה שעשינו, שבעקבות זה שקראנו את הפרקים נונבב ולמדלד, יותר נונבב, זה מסביר למה הוא מרגיש את הקשר הכל כך קרוב לקדוש ברוך הוא. כאילו הקדוש ברוך הוא זימן לו, קח, קח את החרב, זה אתה ואני. זה אתה ואני. כמו את לחם הפנים. בדיוק, לחם וחרב. נכון? וזה שזה יתגלגל אחר כך לדואג, הפך את זה, דאג שזה יהפך למרד, על זה אחר כך הוא יקלל אותו, יגדף אותו, זה הסיבה שהוא גם לוקח על עצמו את האחריות. בסדר? אבל זה יפה מאוד שזה כאילו, הקדוש ברוך הוא נותן לך את זה, כך. ולכן הוא נקרא הכהן. כי מה זה הכהן? זה לא פרטי, זה לא אחי מלך שאומר לדוד. זה, אומר לו, זה שלך. הכהן כאילו מחזיר את זה לבעליו. כהן פתאום נציגו של הקדוש ברוך הוא. כן? לכן הוא נקרא הכהן. כן. כן. שגם שם זה שאלה של אגואיזם. אם אתה תיגע, שם הוא לא גואל. הוא לא לוקח. הוא מפחד על המלוכה. כן, זה קשור, ודאי קשור. המילה, אחרי כן אני אומר, המלוכה מבצבצת פה בתוצאה ולא בסיבה.
נכון,
ולא בסדר. כן. אגב, רואים יפה מאוד שדוד לא הייתה לו כוונת לקיחת מלוכה, כי מה שהוא יצא מכל הסיפור הזה בפרק למד דלת בתהילים, זה שהוא נהיה רבה ולא מלך. הוא מורה פתאום, מורה בבית ספר, לכיתה קשה, לקשי קליטה. אז רואים שהוא לא התכוון לקחת את השלטון, זה עוד לא, ממש לא. בואו נמשיך הלאה. פרק אף ב' וילך דוד משם וימעלת אל מערת עדולם. וישמעו יחב וכל בית אביו וירדו אליו שמה. אין? הכל עשה את שלו, או שהוא באמת זימן אותם, וראינו בפרק למד ד' שבהחלט יכול להיות שזה פרק שהוא, ההתאספות הזאת אליו, פתאום יש לו מי לדבר, זה מתחיל לבד, אחר כך יש לו שומעים, מצטרפים, הוא הולך ומרקד ומקפץ, שמח וטוב לב, אבל מהר מאוד, זה כמו, אני תמיד נזכר בזה, כשאני מלמד את זה, אני תמיד נזכר בכפתת, בהכרזת האומות, לא בכפתת, זה היה, כן, כן, שם כפתת בנובמבר שאתה, לא, לא, גם הפרעות התחילו בהכרזת האום, שהאום, כן, ארגנטינה, וכל הציבור יצא לרקוד ולמחולות ובתופים, ולמחרת היו פיגועים איומים ונוראים, שצריך לצאת למלחמה. אז גם פה יש פרק למדלת, אבל אחריו יש קשיים גדולים ועצומים. מה שעוד נעשה, תראו, פרק ב', המערת עדולם, דוד מסתתר במערה פעמיים. פעם פה, מערת עדולם, ובפעם השנייה, בפרק כ"ד, שהוא קוראת לו את הכנף מעילו, שתי מערות יש לדוד, ושני פרקים יש בתהילים, ביותו במערה תפילה. שיעורי בית. בסדר? אבל כיוון שעוד לא הגענו לפרק כ"ד, אז נשאיר את זה לפרק כ"ד. אחד הדברים היפים בסיפורי שתי המערות, זה לנסות להתאים את פרק התהילים למערה. דוד השאיר לנו את זה בתור פאזל. תנסו להתאים את הפרק המתאים למערה המתאימה. מה? זה בפרק כ', כן, פעמיים אפילו, ביום המעשה, זאת אומרת, אבל שם לא נראה שיש פרקי תהילים, אבל יש רמזים בתהילים לאירוע הזה של יונתן, על מחר חודש וכל מה שקרה, יש כמה פסוקים בודדים שהם רומזים לזה, בהחלט יכול להיות, אבל פה זה כותרות, אתה רואה, להיותו במערה תפילה, זה שני פרקים, קוף מבית ונון, אחד הנונים אני חושב, גם נונחת אולי, נונחת. לא חשוב, לא, לא, אל תדפספו עכשיו, אנחנו נגיע לזה כשנגיע לפרק כ"ד, זה יקרה די מהר, אנחנו זורמים לשם. ואז ננסה להבין איזה מערה, באיזה מערה הוא אמר את הפרק הזה, באיזה מערה הוא אמר את הפרק השני. זה קל מאוד לזהות, לא קשה כל כך. וילך דוד משם וימלט מערת עדולם, באים אליו שם. והתקבצו אליו כל איש מצוק וכל איש אשר לא נושה, וכל איש מר נפש, ויהי עליהם לשר, לא מלך, שר. והיו עמו כ-400 איש. וילך דוד משם, מצפה מואב, ויאמר אל מלך מואב, יצא נא אבי ואמי איתכם, עד אשר אדע מה יעשה לי אלוהים. וינחם את פני מלך מואב, הוליך אותם לשם, שכנע אותם, תישארו פה, וינחם, זה כמובן שהוא ליווה אותם. וישבו עמו כל ימי היות דוד במצודה. אגב, מצודה מזוהה כמצדה, מול מואב. זה בדיוק מול מואב. מצדה, כן? ההפך, זו הסיבה שקראו לה מצדה, כי בתנ"ך היא הייתה נקראת מצודה. ויאמר גד הנביא. מגיע גד הנביא, פעם ראשונה רואים אותו, אחר כך לעתיד הוא ייקרא גד החוזה. למה הוא נקרא פה הנביא? כי הוא דיבר. הוא לא ממש חזה את מה שעתיד להיות, כי ברגע שדוד עזב את מצודה, מה קרה להורים שלו? מלך מואב הרג אותם. מלך מואב הרג אותם, זה דברי חז"ל. מאיפה חז"ל המציאו את זה? אז קודם כל כתוב, כל ימי היות דוד במצודה. והוא גם נמצא מעבר לים, נכון? ים המלח בינו לבין מואב. מלך מואב אומר, טוב, לא מתעסק איתו. שומר לו. אגב, רות המואביה הייתה איתם שם, הם צאצאי מואב. זה גם דבר מדהים ומזעזע, כאילו, זה צריך לזרות עוד פעם מלך על הפצעים, אתה לא שייך לעם ישראל. לך מפה. הוא מחזיר את ההורים שלו כאילו למואב, יש פה משהו נורא והיום. כי הם בסכנה. ברגע שהוא בורח בגלוי, מפני שאול, יש פה בעצם הכרזת מרד, בגלוי.
אבל מה ההורים שלו אשמים בזה שכאילו הבן שלהם מורד?
איזה מזל שאנחנו דמוקרטיה, אתה אומר. ימי שאול היו ימים קשים. מה? בוא נשאל את עצמנו מה השם דוד שהוא, ששאול פוטר מתפקידו, מיד הקדוש ברוך הוא. אבל זה שאול, זה אותו דבר. יש, דיברנו על זה בשבוע שעבר, באחד השבוע אני הבאתי לכם פסוק, מי יעמוד לפני קנאה? גם צדק לא עומד מול קנאה. כשאדם מקנה, אין שום דבר מולו. שור נגח. גם זה תכף נראה עוד מעט בהמשך הפרק, מה קורה. אגב, עוד שנייה אחת, איפה עוד יודעים שבאמת זה מה שקרה במואב, שמלך מואב הרג את ההורים של דוד? מהתגובה אחר כך של דוד כשהוא מולך בשמואל ב' ולוחד את מואב ועושה להם שם שיטת דאש, כן? או שני שליש דאש, הוא משאיר אחד בחיים, כן? הורג אותם בצורה מאוד, מטפל בהם בצורה אכזרית למדי. חלק מההסבר זה, זה באמת הבגידה הזאת שלהם בו, והוא נוקם בהם, ממש נקמה. אז זה גם הסבר נוסף שיכול להסביר למה, למה דווקא כלפי מואב, הרי הוא כל כך הרבה עמים שהוא לחם נגדם ולא עשה להם כאן מעשה הזה, להם הוא עשה.
ולמה לא כתוב שזה בכלל בשום מצוקה? כאילו אין שום ביטוי מצוקה, וזה בשמעו ולדור. אחיו וכל בתביב, גם למה כתוב
אחיו זה אנשים שרוצים לעזור לו. האחים שלו, גם ראינו שלכאורה אחיו בהתחלה, לא תמיד האח הגדול, לא כל כך, אבל הנה הוא בא, גם הוא. גם הוא נמצא איתו. נשמע לפקודתו, כי כולם בסכנה עכשיו.
אבל למה יש חילוק בין אחיו לבית אביו?
בית אביו זה מורחב. הנה, את רואה שבית אביו זה גם יואב, זה אבישי. הם לא ממש, הם החיים, כן, אפשר להגיד בן אח, בן אחות נקרא אח. אם לא, את רואים את זה. יואב הוא בן אחותו.
כן, אבל הוא היה איתו בכל הנגדים.
בוודאי. יואב, מה איתך?
רק אבישי.
לא, מה פתאום. בטח שיואב היה איתו. ויאמר גד הנביא אל דוד, לא תשב במצודה, לך ובאת לך ארץ יהודה, וילך דוד ויבוא יער חרת. כן, אז בואו נפתח רגע פרק למד א' בתהילים. אגב, מה ההיגיון בזה שהוא באמת יעזוב את המצודה ויתערה בתוך שבט יהודה? יש בזה היגיון, למרות שאם יש בזה היגיון, למה צריך נביא בשביל זה, שיגיד לו. נביא הרבה פעמים זה דווקא בגלל איזשהם נסיבות שהן אינם הגיוניות. יש בזה היגיון בזה שבעצם הוא לא מסתגר במקום אחד. זאת אומרת, אתה מסתגר במקום אחד, אתה מזמין מלחמה. אז תסתלק. הוא בעצם... גד הנביא בעצם מסמן לו את המסלול האירועים שיהיה. אתה תצטרך לא לעמוד מול מלחמה. אל תביא את עצמך למקום של מלחמה ישירה מול שאול. ועם מצב הזה הוא הולך. זאת אומרת, עצם האמירה, לפעמים עשייה שאדם עושה, אלף מילים לא יסבירו את מה שהוא עשה פה. כן? אל תעמוד מולו במקום שיהיה עכשיו מצור ומלחמה וקרבות ומישהו צריך, אתה צריך להרוג אותו. אל תאלץ את הקדוש ברוך הוא להביא אותך לידי כך שתהרוג את שאול. אז מה הפתרון? בשביל מלחמה צריך שניים. אף פעם אל תהיה במצב של שניים. ותראו שזה ממש היה מבחן מאוד קשה לדוד, כי הקדוש ברוך הוא כל פעם מביא אותו קרוב מאוד למלחמה הזאת עם שאול. אז בואו נסתכל רגע בתהילים פרק למד א'. בואו נקרא. למנצח מזמור לדוד, בך השם חסיתי, אל אבושה לעולם, בצדקתך פלטני. התה אליי אוזנך מהרה הצילני, היה לי לצור מעוז לבית מצודות להושיעני. ברשותכם אני אגיד שיש מחשבה, יש מחשבה, לא חייב להיות, שזה הפרק שדוד אומר כשהוא שומע בקול נתן, בקול גד, ויורד מהמצודה. ואז הוא בעצם אומר לקדוש ברוך הוא, אני חשבתי שפה זה טוב, מקום טוב, ראינו אחר כך עם הרומאים שמצדה לקח להם הרבה מאוד שנים ומלא שהתאבדו, כנראה הם לא היו מצליחים כל כך מהר. וכיוון שאני שומע בקול נתן הנביא, אז אני בידך אפקיד רוחי. אם אני עוזב את המצודה, אז אתה תהיה המצודה שלי. השם מצודה לי, כן? אתה תהיה. כי סלי הוא מצודתי אתה. תראו כמה חוזר הזה. מצודות, מצודתי. כן? זה ממש מתאים למחשבות האלה של דוד. ולמען שמך תנחני ותנעלני. שמות לב? שמים לב? זה בדיוק זה. לאן הוא הולך עכשיו? הולך אל הלא נודע. יש כזה שיר. הולך אל הלא נודע. תוציאני מרשת זו תמנו לי כי אתה מעוזי. עוד פעם. מצודתי, מעוזי, תפלטני, תנעלני. כן, הירידה. שיר שנכתב, מי שמכם הולך לטייל במצדה, יורדים את שביל הנחש, שהוא כנראה היה כבר אז גם, להגיד את הפרק הזה. פרק למד א' מסוגל לירידה ממצדה. ברכבל אני לא בטוח, אבל בשביל. תוציאני מרשת זו תמנו לי כי אתה מעוזי, בידך הפקיד רוחי. הנה אמרתי לכם את זה בלי לקרוא. בידך הפקיד רוחי. פדית אותי השם אל אמת. פעם שנייה שהוא אומר פדית אותי, כמו אז, אולי הוא מזכיר את הפידיון הקודם, שגם שם הוא הזכיר פדית אותי, אצל פרק נ"ו, אצל אחיש. כן. שנאתי השומרים אבלי שב, ואני אל השם בטחתי. כן, שוב, תשבו את זה לפרק נ"ו, תראו את הביטויים הדומים, את הקרבה לאירועים. שנאתי השומרים אבלי שב, ואני אל השם בטחתי. אגילה ואשמחה בחסדך, אשר ראית את עוני וידעת בצרות נפשי. ולא הסגרתני ביד אויב, העמדת במרחב רגליי. את הפסוק הזה הוא אומר, כשהוא מבין את ההיגיון בדברי גד החוזה. פתאום נפל לו הסימון, הוא אומר, למה גד החוזה אומר לי את זה, גד הנביא? כי זה בדיוק לא להיסגר במלכודת, לא להתאפס. אם הקדוש ברוך הוא שלח את גד החוזה אליו למצדה, ואיך גד החוזה בכלל יודע שהוא שם, אז אפשר תמיד להגיד, אולי הוא בא איתו כבר במערה, או שבאמת, הקדוש ברוך הוא שלח אותו אליו, והנה תורו, הוא אומר, תודה לקדוש ברוך הוא ששלחת איש כזה להודיע לי מה לעשות. הנה אתה מנחה אותי. שוב, סתירת לחי, אבל חיבוק. בריחה, אבל לא ריחוק. העמדת במרחב רגליי, כשהוא מגיע למישורים של יהודה, והוא מתארה שם באוכלוסייה, ביער חרת, כל המקומות הלא מיושבים, במקום להיות בעיר מצודות וסגור, מי עכשיו הוא המצדה שלי? אתה, והעמדת במרחב רגליי. יותר בטוח, יותר נכון, ככה ראוי. חנני השם כי צר לי, למרות שבמרחב רגליי, תראו את המשחק מילים היפה, העמדת במרחב רגליי, ההפך של מרחב, זה צר. כי צר לי, אששה בכעס עיני, נפשי ובטני. עם כל זה שהוא בוטח בהשם, אבל מה יהיה מחר? הצרות לא עוזרות כשאדם מפגין ביטחון בהשם. הן לא מיד מסתלקות, ואם מסתלקות, מגיעות חדשות. כי חלו ביגון חיי ושנותיי באנחה, כשל בעווני חוכי ועצמיי אששו. מכל צוררי הייתי חרפה ולשכניי מאוד ופחד הם יודעיי, רואי בחוץ נדדו ממני, נשכחתי כמת מלב, הייתי ככלי עובד, כי שמעתי דיבת רבים מגור מסביב בהיווסדם יחד עליי לקחת נפשי זממו. אגב, בהחלט יכול להיות שדוד מוסיף פסוקים לאותו מזמור בהמשך. נזכור שאנחנו צריכים לחזור לפרק הזה בהמשך ולבחון את זה. שיש פה פסוקים שכרגע הם לא מתאימים כל כך, הם לא מתאימים למצב העכשווי, אבל בהמשך, יער חרת הזה, והזיפים, וכל מה שקורה מסביב, ממש מתאים הפסוקים. בהחלט יכול להיות, כמו כל משורר רציני ומקצועי, שפתאום באה לו מוזה נוספת, והוא מוסיף, מוסיף עוד. כן, מוסיף את זה. אתה מחזיר אותנו לקף ב', אז אני אסיר האצבע כי אני רוצה להמשיך לקרוא את למד א', לא, בסדר, אני אצריץ רגע. לא, שם אין לנו, שם זה, זה לא באמצע פסוק. בדרך כלל כשהפרשה הסגורה היא באמצע פסוק, אתה רואה, יש אתנח, טעם של פסיק, ואז יש פתח פתוח פה, זה מקיף, זה סוגריים, ואני יכול להבין למה, כי אתה רואה גם תהילים למד א', שדוד לא חשב על זה בעצמו. אלמלא גד הנביא, הוא לא היה חושב על זה, ולכן הוא אומר, תודה לקדוש ברוך הוא שהצלת אותי, יוצאת על המרחב רגליי, ואתה המצודה שלי. אז אני חוזר רגע לפרק למד א', ואני ממשיך לקרוא, יחד לקחת נפשי זממו, ואני עליך בטחתי השם, אמרתי אלוהי אתה, בידך איתותי, הצילני מיד אויבי ומרודפי. העיר לפניך אל עבדך, הושיעני בחסדך. אדוני הלבושה כי קראתיך, יבושו רשעים, ידמוש לשאול, תעלם נסיפתי שקר, הדוברות על צדיק עתק בגאווה ובוז. מה רב טובך אשר צפנת ליראיך, פעלת לחוסים בך נגד בני אדם. תסתירם בסתר פניך, מרוחסי איש תצפנם בסוכה מריב לשונות. כל זה מתאים מאוד למצב שלו, אבל פחות למצב העכשווי. תגידו, זה חשש לבאות, חושש לבאות, זה יכול להיות. אהבו את השם, סליחה, כי הפליח חסדו לי בעיר, תצפנם בסוכה מריב לשונות, ברוך השם, כי הפליח חסדו לי בעיר מצור. לא מצודות עכשיו, עיר מצור. אז אולי זה קהילה, בהמשך יש כאן קהילה, שזה הייתה יכול להיות עיר מצור, אותו דבר, הוא נכנס לאיזה מקום צר. ואני אמרתי בחופזי, נגרזתי מנגד עיניך, אכן שמעת כל תחנוני בשבעי אליך. אהבו את השם כל חסידיו, אגב גם פה הוא אומר, אני אמרתי בחופזי, כל האדם כוזב, דיברנו על הפסוק הזה, שדווקא הוא הולך איתו לשמואל בפרק יוטט, שהוא בורח שם לניות ברמה. הוא אומר, אני אמרתי בחופזי כל האדם כוזב, ואז שאול מראה לו שהוא לא כוזב, שמואל מראה לו שהוא לא כוזב. אהבו את השם כל חסידיו, אמונים נוצר השם, ומשלם על יתר עושה גאווה. חזקו ויאמץ לבבכם כל המייחלים להשם. כן, אז כמו שאמרנו, פסוקים חזקים מאוד, שוב דוד עושה מעצמו ומה שמתרחש אצלו, עושה מזה תורה לכולם, תורה לכלל, תפילה לכלל, דוגמה לכלל, לאחרים שיבואו אחריו, כולנו צריכים לייחל אל השם. והוא, כמו שאמרתי, אנחנו נראה בהמשך שאפשר לחסור ולקרוא את הפרק הזה עוד פעם, ולראות שאולי, אולי, הוסיף, כל פעם שהתגברו הצרות, זה אותו אזור הרי, הוא מסתובב באותו אזור כל הזמן, פחות או יותר, קצת דרומה, קצת צפונה, אבל באותו אזור יהיה אחרת, אזור קהילה, אזור עזיפים, גבעת החילה, מעון, כן? כל דרום החברון, וכל פעם שנוספו צרות מאותו עמים, הוא מוסיף עוד כמה פסוקים, ומסכם את זה שוב באותו ביטוי. בוא נעצור פה, שוב בפרק תהילים, בעזרת השם, נמשיך בשיעור הבא.